אתם מאזינים לספיישל יום ההולדת של בובספוג עם טליה סרור ועומרי שמואל ברדיו כל הנגב.
רדיו כל הנגב חוגגים לי את היום הבינלאומי שלי? אני מוכן כבר, איזה יום שמח. שלום לכל המאזינות והמאזינים של רדיו כל הנגב, כאן בובספוג מדבר. רציתי לאחל לכם יום בובספוג שמח, ובגמר התוכנית אני מזמין אתכם לחגוג ביחד איתי ועם החברים שלי בביקיני בוטום. נו נגמרה כבר התוכנית, נגמרה כבר התוכנית, נגמרה כבר התוכנית, נו נגמרה כבר התוכנית, נגמרה כבר התוכנית, נגמרה כבר התוכנית, נגמרה כבר התוכנית.
שלום לכולם.
שלום.
אתם על רדיו כל הנגב, 106.4 FM, המשדרים לכם הישר ממכללת ספיר. אני עומרי שמואל, כאן לצידי, טליה סרור.
שלום עומרי, מה המצב?
אני בהתרגשות קצת, את יודעת?
וואי, גם אני.
אז בוא נספר למה, מה קורה פה בעצם.
מה קורה?
מה קשור בובספוג?
אמצע החיים, בובספוג.
אז קודם כל, בובספוג שלנו חוגג יום הולדת, ואנחנו חוגגים לו.
ממש חוגגים רק בשבילו, אני חושבת שהוא שווה לחגוג בשבילו.
אז נגיד קודם כל, תודה לעידו מוסרי, המלך.
מה זה מלך?
שפשוט הקליט לנו את בובספוג, בובספוג הישראלי כמובן. בובספוג הוא בעצם המיקי מאוס של הדור של שנות ה-90 ו-2000, את לא חושבת? של הילדים.
תכלס, שחושבים על זה, זה מעבר לתוכנית כבר, זה כאילו, כבר יצא מגבולות הטלוויזיה, הפרקים בלילות, זה כאילו, זה מותג, זה כל מקום מוצאים קולקציות.
עכשיו למשל, בצפה לנו.
ונס היום הוציאו קולקציה מיוחדת של בובספוג.
נעליים, חולצות.
טירוף, כאילו, כנסות.
כנסות
לא מאומן.
בוא נשמיע למאזינים את הקטעים שאספנו ממחורי בובספוג.
וואי, כן.
בוא נתחיל.
נתחיל.
הולך לי על רחוב טורוטוטו, הולך לי על רחוב טורוטוטו.
שיניון דרשם הם חדנון הישירה מחנה.
חבל שבוספוג לא כאן, כדי ליהנות מזה שבוספוג לא כאן.
קו כמו כיף מסמלת את הכוח יהודי כמו ידיד.
אני מוכן.
יש את הטכניקה של הפרחת בועות, להסתובב, עצור, שלוש פעמים. 1, 2, 3.
אני מכוער ואני גאה.
ואז תנועת הגן, לדרוך על רגל ימין, אל תשכח.
שאתה מבולבל, זרת אל על.
ואף אחת לא תרצה לרקוד עם ליצן שקוראים לו מכנסיו.
עכשיו אתה צריך לצאת לסיבוב גדול.
זה ממש כמו
חג מולד ראשון בשבילי.
שלום, לסרטן הפריך? לא, זה פטריק.
ואז ככה, 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 ככה.
3 days later.
ואז להפריח בועה.
3 days later, איזה פשוט אחד הדברים הכי איקונים של בובספוג, וזה מצחיק כל פעם מחדש. אז נתחיל לצלול לנושא הראשון שלנו. בובספוג, בעצם, מה אמרנו, ילדים ונערים יכולים, ומבוגרים יכולים לפרש אותו אחרת.
נכון. זה נחשב כאילו טקסט פוליסמי. כמה פנים לטקסט אחד.
אז בדיוק. נתחיל לספר למה אנחנו אומרים את זה. איפה הם חיים בעצם?
בביקיני בוטום.
יפה. בוא נתחיל עכשיו לקחת את ביקיני בוטום ונתחיל לפרש אותו טקסט קצת ילדותי וקצת מבוגר.
מבוגר.
ביקיני בוטום, מה אומרים? עכשיו נצחק וזה, ילדים משתעשעו מזה. החלק התחתון של הביקיני, נכון, זה. אבל אפשר להסתכל על זה קרקעית הביקיני. עכשיו, כולם אומרים ביקיני, ביקיני שנייה. יש פה סיפור מאחורי זה, אז בוא נספר אותו. אוקיי? ביקיני בוטום, ביקיני, סליחה, זה אי שנמצא באי מרשל, שבעצם היו שם ניסויים של פצצות גרעיניות, אוקיי? פצצות אטום. הכריזו על האי הזה שאי אפשר לחיות שם, ויותר מזה כל החיות שם נכחדו. היו מפציצים שם מטוסים וסירות, ובעצם מה שקרה, המטוסים והסירות הם שקעו למטה בגלל ההריסות. עכשיו, מה מצחיק בביקיני בוטום, אוקיי?
מה מצחיק?
שמת לב שכל הבתים הם מפחים, מברזל.
נכון.
אז האם זה מהריסות המטוסים והם נוסעים בסירות, שאולי זה המסירות שבעצם הם תקנו מהפצצות הגרעיניות?
זה גם יכול להיות שזה פשוט סתם מוזר, כי זה כאילו בסופו של דבר פצצה גרעינית זה דברים שגורמים לדברים מוזרים.
הביקיני שאנחנו מכירים, הבגד ים, על שם מה הוא נקרא, הוא נקרא על השם של, של איי ביקיני, ששם הפציצו פצצות אטום. למה? כי מי שיצר את הבגד הים ביקיני, לא. אמר שאלו אותו אפקט של התלהבות ואלם, מבגד ים של חשוף, כמו שנקרא לזה ככה.
באמת?
וזה הסיפור אחרי ביקיני, וזה למה זה מתקשר לביקיני בוטום. זה מטורף, אני יודע.
עזוב את זה רגע שאפשר להסתכל על כל העניין הזה שבוב ספוג הוא ספוג, שהוא בעצם סופג הכל, מין, הוא חי באיזה דטרמיניזם מוזר כזה, הוא אנטי גיבור, הוא כביכול הוא המרכז של הסדרה, אבל הוא גם לא... הוא לא גיבור ומציל את העולם, הכל נחס לו, כאילו, הוא מסכן, הוא מנצלים אותו בעבודה, כלום לא הולך לו.
סופג.
סופג, ממש ספוג שסופג, שזה בעצם, הוא אנטי גיבור לכל הגדרה של כוכב בכל סדרה אפשרית שקיימת היום בטלוויזיה.
יותר מזה, אני חושב שכאילו, אז אישהו רק סופג, יש את הקטע הידוע, שהוא קם בבוקר לעבודה, עוד יום ועוד 10 אגורות. יש פה קפיטליזם. כאילו, נכון. יש פה מלחמה נגד קפיטליזם, ביקורת חריפה, לא מלחמה, ביקורת חריפה נגד קפיטליזם. מרק רב, שמאוד מאוד חמדן, ורק מעניין אותו
כסף.
ובעצם, הוא מנצל את בובספוג, ובובספוג, כמו שאמרנו, הוא סופג את זה. הוא לא מסתכל על זה בעין ביקורתית, הוא נהנה מזה הוא אוהב את הסרטן הפריך.
נכון.
איך תמיד נראה הרע?
גדול, מפחיד, כאילו. זה...
רשע, הוא מסוכן, הוא מפחיד.
ופה?
אתה לא יודע מי הטוב ומה הרע. את יודעת? אני מסתכל על זה ככה. טוב, פלנקטון הרע, אין לו, הוא דחוי.
נכון.
והוא רוצה לגנוב את המתכון של הקציצה, ומרק רב הוא, הוא, הוא בעל העסק, הוא עשיר, הוא זה. זה לא בהכרח ככה. אני מאוד התחברתי לפלנקטון.
למה?
כי יש לו סיבה למה להיות רע. הוא דחוי, אין לו מה להפסיד כל כך. אני באמת אומר, יש פה מלא מלא דברים, נקודות בבוסוק, שאתה באמת קצת מאוד מבולבל. עוד פעם, אם היינו בפלנקטון, סבבה, יש דברים כאילו שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר היום, וואו, כאילו אולי זה סדרה שבאמת הקשימה את עצמה. למה אני אומר את זה? מי הבת זוג של פלנקטון? קארן, המחשב. עכשיו, איזה מצחיק שאנחנו בדור היום, שהחבר הכי טוב שלנו הוא מחשב. איזה מצחיק היום שיש סרטים ויש מלא מאמרים שמזהירים ממה שהולך להיות בעתיד. ראית את הסרט אר?
נכון.
עם חואקין פיליקס? בעצם, כל הדבר שם זה הביקורת הזאת על כמה העתיד יכול להיות. אנחנו לא צריכים סביבה אנושית. אפשר זוגיות עם מחשב, כי מחשב מרצה אותנו. הוא תואם, האלגוריתם שלו תואם את עצמנו, מה שאנחנו מחפשים.
וגם, אם כבר מדברים על נשים ובנות זוג, אבל יש גם את סנדי, הרי שהיא כביכול האישה של התוכנית.
איך את עם סנדי? שנייה, אנחנו...
שמע, סנדי היא אהבה, מה?
סנדי מלכה.
היא מלכה, כי דבר ראשון, היא... הסדרה עצמה הייתה בערך איפשהו בשנות ה-2000, ושם סנדי היא סוג של בוקרת, היא עושה הרבה דברים, היא מגיעה מטקסס, היא קשוחה, היא מתעסקת הרבה בדברים לא כזה כל היום בערך שהיא נראית, וזה משהו שבשנות ה-2000, כמו אם כבר דיברנו על משהו שמגשים את עצמו, בתוכניות טלוויזיה, במיוחד תוכניות טלוויזיה של ילדים, זה, לא היו רואים את זה, לא היו רואים את כל העניין הזה של קידום פמיניזם. זה היה בדיבור בין בני אדם, אבל לא היה, זה לא היה למסך כמו שזה היום. ופה זה היה קיים, יחסית מוקדם, שזה משהו ש... עוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודה שזה...
בדיוק, נזכיר את זה, שבובסוק שודר הראשונה 1999, שנות ה-90, ובאמת, זה הנקודה שאת נוגעת בה. בוא נגיד, מאיפה סנדי מגיע?
טקסס.
יפה, מה זה טקסס? מה המשפטגה מהידוע של טקסס? Don't mess with Texas. אנחנו הכי קשוחים. סנדי ידוע על זה שהיא צדה עם החבל.
נכון.
וקראטה והיא הלוחמת, אבל יש פה גם משהו אחר, שהסתכלתי על זה, היא לבושה בחליפת חלל.
נכון.
עכשיו אפשר לדמות את האוקיינוס כחלל, כי באמת הוא על רוב 75% לדעתי של העולם, זה מים, ויש לנו עולם שלם שאנחנו לא מכירים, וזה מפחיד מאוד להגיד את זה, אבל זה מפחיד מאוד גם לחשוב על זה, מה הולך שם, אם אנחנו היינו בפריז ורומא, מעניין מה הדגים, לאיזה קונקשן הם מגיעים, אבל בסופו של דבר, האדם הראשון על הריח היה כמובן גבר, ופתאום זה סנדי, שזה אישה, והיא בחליפה צייה, שזה מדמה את זה גם, את הקטע של לדעתי, של האישה החזקה, שיודעת להסתדר לבד, מגיעה למקום הכי זר בעולם, קרקעית הים, מסתדרת שם, והיא הגיבורה שלהם, שהם צריכים עזרה, זה סנדי, שהם צריכים להתייעץ, זאת סנדי. וסנדי מדמה את זה, היא
הכוכבת.
היא כוכבת מטורפת, היא דמות מדהימה, אני מאוד 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 אוהב אותה. אם כבר הזכרנו, זה קצת קפיטליזם, נחזור על זה שנייה, הפרק הראשון של בובספוג שודר בראשון במאי. מה זה ראשון במאי, טליה?
מה זה הראשון במאי?
יום הפועלים.
יום הפועלים.
ובדיוק על זה אנחנו מדברים. יום הפועלים, והפרק הראשון מהו? הפרק הראשון של בובספוג ששודר שבובספוג ניגש לסרטן הפריך לבקש עבודה. שבעצם זה הכי ניצול בעולם, כי אמרנו את זה עוד יום, עוד 10 אגורות.
לכל העניין הזה של הקפיטליזם, יש את כל העניין הזה של הלוויתנים, שיש לנו את, את פרל, הבת של, של
מר קרב,
שמר קרב הוא סרטן ואי.
איך את פירשת את זה בתור ילדה?
לוויתן.
איך פירשת את זה בתור ילדה?
בתור ילדה זה נראה לי הגיוני, כי כל מה שקרה בסדרה זה לא הגיוני.
אנחנו ניגע בעוד מלא דברים.
כשאנחנו חושבים על זה, זה יכול להיות איזשהו ביקורת, דבר ראשון אין הרבה לוויתנים חוץ מאותו, ממנה, שזה אומר שבסופו של דבר הם איכשהו מבקרים את כל נושא הצייד לוויתנים שבעצם מדברים עליו בעולם, במיוחד בכל סגת האיכות הסביבה
והכחדת בעלי חיים כמובן, אבל אני באמת חושב שבסופו של דבר יש פה ראייה, כן, יכול להיות כזה גם הזיה, כאילו, מה קשור סרטן?
סרטן ולוויתן.
עוד נניגה בעוד נקודה מצחיקה, מה קשור מישהו ומשהו, ספוילר, אבל כן, יש תיאוריה שאומרת שהיא פשוט מאומצת, שפשוט אין לה אמא ואבא בגלל צל לויתנים, והיא פשוט מאומצת, וזה גם דרך להסתכל על זה, דרך תמימה.
אז כמו לכל סדרה מצליחה, גם לבובספוג יש קומבינציות.
מעולה, קומבינציות זה טוב. אבל יש גם קונספירציה, נכון?
במוד רעב של צהריים. אבל יש מלא קונספירציות, ובשביל זה רון שמואלי צלה לעשות לנו סדר בכל העניין של הקונספירציות של
אז בואו נשמע.
בובספוג היא סדרה שכבר מזמן לא מיועדת רק לילדים. משפחות צופות וצוחקות מהצפייה המשותפת, והיא מלווה אותנו כבר שנים רבות. אבל עם גודל ההצלחה, כך מעריצים רבים פיתחו קונספירציות רבות. בואו יחד איתי לשים את חליפות הצלילה והמשקפת ולצלול לתוך עולם הקונספירציות האפל של בובספוג.
קונספירציה ראשונה.
יש הטוענים כי סטיבן הילנבורג, יוצר הסדרה של בובספוג, ביסס את הדמויות על שבעת החטאים בנצרות. עצלנות, זעם, חמדנות, קנאה, זללנות, גאווה ותאווה. שבעת החטאים נקבעו על ידי התיאולוג תומאס איקווינס במאה ה-13. הם החטאים החמורים ביותר שאדם יכול לעשות. חומרת החטא היא כדין חומרת העונש, מות הנפש. ישנה טענה כי מקור שבעת החטאים הוא מתוך התנך, מספר משלי, בפרק ו', פסוקים ט'-ז' עד י'-ט'.
קונספירציה שנייה.
חשבתם פעם ממה עשויה קציצת סרטן? סרטנים, דגים, בשר? נכון, גם אנחנו לא יודעים כי המתכון כל כך סודי שאולי הכוונה שהצופים יפרשו את הקציצה איך שהם רואים לנכון. אבל ידעתם שהמסעדה של מר קרב בנויה באותה צורה של מלכודת סרטנים אמיתית? אולי בגלל זה הצופים פיתחו את תיאוריית הקניבליזם, שהקציצה באמת עשויה מסרטנים, וזאת הסיבה לכך שמר קרב שומר אותה כל כך בסוד.
קונספירציה שלישית ואחרונה.
הסדרה נוצרה בהשפעת שימוש בסמים, מה שמסביר כמה דברים מוזרים שקורים בסדרה, כמו מדורה מתחת למים, חילזון שעושה מיהו, ותולעת שנובחת. אבל הקונספירציה התפתחה לדמויות עצמן. בובספוג משנה את מצבי הרוח שלו במהירות מטורפת, כשהוא שמח, הוא קורן משמחה, וכשהוא בוכה, חרב עליו עולמו. פטריק כל הזמן רעב, סקוויוויד עצבני. סנדי למשל מתמודדת עם אלכוהוליזם. בתוכנית אפשר לראות שסנדי שותה המון מים, מה שמבטא את הצורך שלה באלכוהול. ואם שאלתם מה תפקידה של הקסדה, היא משמשת כמטאפורה לכך שהיא לא יכולה לשתות. אלה היו הקונספירציות סביב הסדרה. עכשיו אני שולח אתכם לעומרי וטליה להמשיך לשמוע על עוד עובדות קצת פחות אפלות.
באמת יש מלא עובדות סביב בובספוג, המון 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 המון, והגיע הזמן באמת לדבר עליהם, יש מלא עובדות, אז בואו נתחיל עם הראשונה. הידעת עליה?
מה ידעתי?
שפטריק וגרי החתול, החילזון החתול של בובספוג, כי הוא עושה מיהו, הם בני דודים בעצם.
What the fuck?
אז בואו אני אספר לכם. בפרק 77B של בובספוג קוראים לזה rule of dumb, בעברית מלך הטיפשים, שבעצם פטריק מקבל כתר על זה שהוא בעצם יורש המלוכה, והוא מלך ביקיני בוטום בעצם. אז איך זה מתקשה, איך באמת הם נולדים? אז ככה. העץ המשפחתי מתחיל ככה בקינג אמואבה וקווין מלידיו, שהם בעצם היו שולטים. לאמואבה היה שני ילדים. טולסה, אוקיי? שטולסה היא בעצם אמא של מאו ובילי בילי בוב סטאר. שהם סבא וסבתא של פטריק, הם הילדים. הילדים שלהם זה ארב סטאר ומרג'י סטאר. לארב היה אח בשם סלוגו, שהבן של סלוגו זה גרי. בסוף הפרק מתברר שבעצם גרי הוא השולט, וככה עוד משהו לא הגיוני קצת בבובסוג, שמדברים על זה ש...
לא הגיוני?
חילזון וכוכב ים בני דודים. זה ממש מצחיק, אבל...
חוץ מהפרק הזה, בפרק, בעונה השנייה, בפרק 25-ה, הפרק של תולאי, בעצם לא שידרו אותו בהרבה מדינות, למה?
כל המפחיד כמו של רון שמואלי.
בדיוק. רק בגלל זה הם לא שידרו אותו, אתה מבין כאילו?
זה האמת שזה מלחיץ בטירוף, זה היה פרק מאוד מפחיד, באמת, הם כאילו, אני רק אספר על מזיינים מה קורה שם, הם מוצאים תולעת חמודה קטנה, בסוף היא טורפת הכל. ויש הרבה קטעים שמפחידים בבובספוג, למשל, יש את הקטע שיש עיפרון של צייר שנופל לו בספינה, ואז עיפרון קסמים, ואז הוא מצייר בובספוג רע, והוא פשוט משחית את כל הוא מרביץ לסקוויביז ועוד כמה דברים. אבל יש הרבה אנשים שאומרים, איך יכול להיות בבובספוג כמו מדורה וכמו באמת תולעת שנובחת, שיש חוף ים
בתוך
הים. אז בוא נעשה את זה סדר. יש דבר כזה, זו תופעה מוכרת. קוראים לזה ג'קוזי הייאוש. אוקיי? עכשיו, מה זה ג'קוזי הייאוש?
איך אפשר להיות מיואש בג'קוזי?
אז בדיוק. אפשר להיות מיואש בג'קוזי. כמה זמן יכול להיות עם הבועות? אבל בוא נתחיל לפרק את זה. יש אזורים... נמצא אזור, למשל, במפרץ מקסיקו, קילומטר מתחת למים, שבאמת שם זה ג'קוזי הייאוש, שהרמה של המים היא מאוד מרוכזת במלח ומיתן, ובעצם יוצא כמות מים מאוד מאוד צפופה, שיוצרת ממש אגם בתוך הים. עכשיו, בבובספוג, כמובן, הם מתרחצים שם וזה, ויש יש המון פרקים מסביב לים, אבל במציאות, כל חיה שנכנסה לשם היא מתה, יש המון גופות של בעלי חיים בתוך ג'קוזי הייאוש, אז בעצם זה תופעה, כמו שאמרנו סילבן אילנבורג, חוקר ימי, הוא מביא לנו דברים מהים שמוסברים בעצם.
אתה ידעת?
שמה?
שברמלה היה מישהו שפתח מסעדה, שהייתה כאילו אחד לאחד הסרטן הפריך, כאילו מסעדת ההמבורגרים, אחד לאחד. כאילו, סגרו אותה, כאילו, היא לא עובדת.
לא היה לו את המתכון הסודי של מרקרב, זה לא תופס.
אז, אבל ממש, כאילו, אחד לאחד, אותם שולחנות, אותה, הכל אותו דבר, פשוט.
אולי הוא סגר, כי היה לו את המתכון של המסעדת הטלי של פלנקטון. אומרים שלא טעים שם, לפי מה שאומרים. אז באמת, דיברנו בהתחלה על הביקיני וכל הפיצוצים. יש המון קטעים בבובספוג שנופלים דברים על הרצפה, ויש תמונה של בשחור לבן של פטריית פיצוץ ענקית כזאת. אז זה צילום אמיתי. בראשון ביולי 1946, זה היה תמונה של פצצה בסוג בייקר, שצילמו את זה ביי ביקיני, וזה התמונה כל פעם שיש איזה פיצוץ או משהו, שמים את התמונה הזאת.
גדול. אוניברסיטת וירג'יניה בעצם בדקו וראו שבובספוג גורמת לבעיות קשב וריכוז. עזוב כאילו רגע מה התוכן שלו עצמו. כל הקטע שזזים שם מהר, והכל כאילו קורה מאוד מהר, והמלא צבעים גורם...
מצבי רוח.
מצבי רוח, הכל שם גורם לילדים, בעצם לקשב וריכוז. הם פשוט לקחו 60 ילדים, חלקו אותם לשלוש קבוצות. כל קבוצה, הייתה קבוצה אחת שראתה בובספוג, קבוצה אחת שראתה סדרה שהיא קצת יותר איטית בקצב שלה, וקבוצה אחת שקראה ספרים וצעירה ציורים, ועשו להם אחר כך מבחן... קוגנטיבי כזה בסוף הניסוי, וראו שבעצם הילדים שראו בובספוג לא הצליחו להחזיק את המבחן, הם היו מאוד מאוד קצרים, לא עמדו בקצב. בקיצור, בסוף המחקר הם מודדו את ההורים שיושבים לראות, שהילדים שלהם יושבים לראות בובספוג, לשבת ולדבר איתם על מה שקורה.
וואי, יש מצב בגלל זה, הייתי בכיתת מבר, טליה.
טם, 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 טם. אמא של עומרי, אמא של עומרי.
אמא של עומרי, דברי עם אות, שלא יהיה ניקולודיון בבית, כי הילד פשוט צריך לטלין מגיל 16.
ממש ככה. אני תמיד הייתי בטוחה שבובספוג זה איזה ספוג שפשוט אף מאיזה סירה לתוך המים, ואז בנו פשוט סדרה שלמה על הספוג הזה.
אוקיי, אז בוב ספוג פשוט הוא ספוג.
נכון, אבל אתה יודע שספוג זה חיה? אתה ידעת את זה שזה חיה?
את אומרת שבוב ספוג זה בעל חיים?
זה בעל חיים. זה חיה מטורפת, אוקיי? שחיה מתחת למים, ויש לה כמות מטורפת של זנים וסוגים שונים, וזה מטורף. ובשביל להכיר את כל הספוגים האלה, איתנו על הקו דוקטור סיגל שפר, מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע הימי על שם שטיינארט, במסגרת אוניברסיטת תל אביב. ובנוסף, היא מנהלת את המעבדה של פרופסור מיכה, ומנהלת אוסף ספוגים במוזיאון. שלום סיגל שפר, מה שלומך?
שלום רב. שמחה מאוד שהחלטתם להתעניין בספוגים.
אם הולכים על בוב ספוג, אז אני חושב שצריך לקחת את כל הגוונים, שבעצם זה מתחת למים. ספוגים, הם חיים במים מלוכים, מתוקים, איפה אפשר למצוא אותם?
בכל גופי המים על פני כדור הארץ. זאת אומרת שהם נמצאים בכל האוקיינוסים והימים המלוכים, וגם במקווי מים מתוקים. אמנם לא אותו, באותו מגוון בשפע, אבל אפילו פה בכנרת וגם בנחלים יש ספוגים.
אז אני מניחה שיש הרבה סוגים ומינים של ספוגים. איך הם כאילו, איך הם חיים, איזה קבוצות, הם, איך מבדילים
איך
ביניהם?
איך מסווגים, איך כן. אנחנו מסווגים את הספוגים. אז קודם כל, ספוגים הם בעלי החיים הרב-תאיים הקדומים ביותר שאנחנו מכירים. זאת אומרת שאם התפתחו על פני כדור הארץ יצורים שהם היו בהתחלה בנויים מתא אחד, אז היצורים שמורכבים יותר מאשר תא אחד, הראשונים שהופיעו על כדור הארץ, נכון להיום, לפי הספרות, אלה ספוגים. אוקיי? אז המבנה הגוף שלהם הוא מאוד מאוד פשוט, והם בעצם במיון של היצורים החיים, הם שייכים לממלכת בעלי החיים, הם בעל חיים, כמו שאנחנו בעלי חיים, אבל מאוד מאוד פשוטים. והם מערכה, במיון של היצורים החיים, הם נחשבים למערכה של בעלי חיים חסרי חוליות. הספוגים עצמם, המערכה הזאת היא כוללת שלוש מחלקות שונות, שנבדלות בעיקר על פי המבנה שלהם והרכב השלד שלהם. כשרוב הספוגים הם בעלי שלד שעשוי מסיליקה, מאותו חומר שמרכיב למעשה זכוכית, וחלק השלד שלהם בנוי מנחתים עשויות מגיר, מקלציום קרבונט. ומוכרים היום מעל 9,000 מינים, שרובם באמת ימיים, כמו שאמרנו, וחלק מהם גם נמצאים במים מתוקים, אבל באמת רובם הם ימיים. וכמובן שיש עוד הרבה מאוד מינים שאנחנו עדיין לא מכירים, כי יצורים שחיים בים, הים הרי 75% מפני כדור הארץ הם אוקיינוסים.
אני חייב לשאול, ממה הם ניזונים? יש להם יכולת לסמנן את המים בעצמם?
קלת הבול לגבי אופן התזונה. זאת אומרת שכשאומרים לאנשים ספוג, אז מי שקצת יותר עתיק חושב על ספוג רחצה, כל השאר חושבים על בוב ספוג. אם אנחנו מסתכלים על ספוג רחצה, אם אנשים חושבים על ספוג רחצה, אז איך הוא בנוי למעשה, למה הוא מסוגל באמת לספוג? כי הוא מלא בחללים. והמבנה של הספוגים, מבנה הגוף של הספוגים, הוא למעשה מערכת שלמה של חללים שמחוברים ביניהם בתעלות. יש פתחי כניסה קטנים על פני הספוג, מים נכנסים דרך פתחי הכניסה לתעלות, שמובילות לחללים, והחללים האלה מתנקזים לתעלות יציאה, שאחרי זה נפתחות אל פתחי יציאה. מה יש בתוך החללים האלה? אלה חללים שנקראים חללי סינון. כי הם מרופדים בתא מיוחד, תא שייחודי לספוגים, שנקרא תא רביד, יש לו מעין כתר כזה של ריסים, עם איזשהו שוטון שנמצא במרכז, והשוטון הזה מסתובב וגורם להזרמה של מים לכיוון התא. אז כשיש חללים מלאים בתאים כאלה, בעצם הספוג הופך להיות מסננת. הספוג באמצעות התאים האלה מסוגל להזרים נפחים מאוד מאוד גדולים של מים דרך הגוף שלו, ומה הוא עושה? הוא מסנן את החלקיקים הכי קטנים שנמצאים בגוף המים. אם המונח פלנקטון נשמע לכם מוכר, נשמע מוכר פלנקטון, הוא גם דמות
דמות רעה,
מסכן, כולה סרטן קטן, וקחו אותו לדמות רעה, מרושעת. אז פלנקטון זה בעצם כל מה שנמצא בגוף המים ולא מסוגל לשחות נגד הזרם, בדרך כלל זה מדובר על יצורים שקופים כאלה, אבל מה שהספוגים מסננים מתוך כל מה שנמצא במאמרה כזה שנמצא במים, זה חיידקים, וירוסים וחלקיקים של חומר אורגני שנמצאים בגוף המים, והם גם מסוגלים לספוג חומר אורגני שמומס במים. יש להם תפקיד מאוד חשוב במערכת האקולוגית של קרקעית הים.
יש סבירות של כמות מים שמסיימים ליום שנוכל כזה למאזינים שיבינו את הכמות בעצם?
הם בעצם מסוגלים לסנן פי בין 15,000 ל-50,000 מנפח גופם ביממה. וואו. אז סתם, תדמיינו סתם ספוג בגודל של אגרוף של כף יד, מסוגל לסנן עד פי 50,000 מנפח גופו ביממה. זה נפחים אדירים של מים, זה תנועת המים.
ואיך בעצם הם מתרבים? יש להם כאילו זכר, נקבה? זה נכון שהם בוחרים לעצמם את המין שלהם?
אני לא חושבת שאפשר להגיד שהם בוחרים את המין שלהם. מה שאפשר להגיד שבטח שספוגים מתרבים. אני לא אמרתי לכם לפני כן, אבל זה שהם בעלי החיים הקדומים ביותר, וגם מבנה הגוף שלהם מאוד פשוט. אין להם בכלל מערכות גוף. אין להם מערכת נשימה, אין להם מערכת דם, אין להם מערכת עיכול, אין להם אפילו ממש רקמות. יש להם תאים שונים, אבל לא ממש מערכות. אז נגיד, אז אין להם גם מערכת רבייה מובנית, אין להם בלוטות רבייה כמו שאצלנו יש למשל שחלות ואשכים, אוקיי? אבל הם כן מתרבים. הם גם יכולים להתרבות ברבייה אלמינית, שלא כרוכה בייצור של תאי זרע, תאי ביצה, הפריה וכל הסיפור הזה, וכן מסוגלים להתרבות גם ברבייה מינית.
קראתי okay. לפני שאנחנו מראיינים אותך, שהספוגים מאוד ידידותיים לטבע, לאדם.
אתה יודע, זה הכל מנקודת המבט של בני האדם. אוקיי? הספוגים מאוד עניינו בני אדם מאז ומתמיד. בעשרות השנים האחרונות, הספוגים נמצאים ממש במרכז של מחקרים ביוטכנולוגיים, למשל, כי הם מכילים תרכובות כימיות מאוד מעניינות. ספוגים הם גם בית גידול להרבה מאוד יצורים. ובין השאר גם לכל מיני חיידקים ומיקרואורגניזמים שמייצרים גם הם תרכובות, וביחד הספוג, זה נקרא הולוביונט, זה כל היצור כולו. הספוג עם כל המיקרואורגניזמים שנמצאים בתוכו, בסך הכל מיוצרים בו תרכובות, מיוצרות בו תרכובות מאוד מעניינות רעילות, שאותנו כבני אדם מעניינות כפוטנציאל לתרופות. והיום קיימות בשוק כבר תרופות אנטי-סרטניות ואנטי-ויראליות, שהמקור שלהם בספוגים.
וואו, סיגל, תקשיבי, זה נושא מרתק. אני בטליה פה, באמת, לא דיברנו תוך כדי, כי אנחנו פשוט...
בהלם.
דוקטור סיגל שפר, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה לך.
ממש תודה.
בבקשה.
טוב, טליה, ממש השכלנו פה, במשדר בובספוג המטורף הזה.
ממש, אז, שהיה פה למידה.
היה למידה, היה למידה סביבה. אני חושב שכל הכיף באמת לאשר תוכנית תוכן כזאת. לקחת משהו שאנחנו, מוצר שאנחנו מאוד אוהבים באמת, ונותח אותו במלא זוויות, וזה היה ממש כיף.
חמלי היה כיף?
דברי לה.
לשבת, לראות בובספוג, בטענה שאני מייצרת תוכן, אתה מבין?
בשותפות כזה, יש לך תונה מבט ראשון שקט עכשיו, שקט.
מה, מבחן שקט, צריכה פה, יש פה.
אנחנו מייצרים תוכן פה, מה זאת אומרת? לא להפריע לנו.
תודה לך, עומרי, היה באמת כיף.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
ביי, תודה.